רדיקל, בית לשם שנייה. אני רוצה להזמין אתכם לערב בלי טלפונים במוזיאון תל אביב. רדיקל משתלטת על המוזיאון ביום רביעי, 10/9.
שם במהירות 1.5 להדגיש עד כמה האירוע הזה עשיר בתוכן.
לייט נייט עם ג'רמי פוגל, סיאנס עם מישל פוקו בהנחיית עומר בן יעקב, תמת רטקו בהנחיית עודד בן יהודה, תת המנית עם אלכס פורפור, די ג'י של יער הגול, עמדת צילום של אלה בר, אמבטיה תדרים, מחווה לג'ון ווטרס בהנחיית זוהר אורבך, תת המנית עם יובל פלוטקי, פוקה פסיכדלי בהנחיית דוקטור רן ספיר. בקיצור, אם אתם
יש קוד הנחה?
בטח שיש קוד הנחה. רדיקל, בעברית.
נתראה שם, מפתח יהיה, אני יהיה.
אלי לובה? אלי, תבוא. רדיקל, בית לשם שינוי.
תשמע, חשבתי לעשות פייק ניוז למאזינים, ולהגיד שאנחנו מקליטים מהממד, בשביל האווירה, אבל לא ככה מצב.
כי אין לי ממד, וגם לך אין.
נכון. אבל אנחנו לא באולפן, אנחנו בבקתה.
נכון, אנחנו בקליניקה של אשתי, תודה טלי, וזה באמת בקתת עץ, ויש מלא צעצועים של ילדים מסביב, כי היא מטפלת בילדים, ואחלה אווירה בשביל להביא את מלחמת העולם השלישית.
לגמרי, הסאונד פריך, אני חייב להגיד. כאילו זה מרגיש לי, העץ סופח אותנו טוב. תשמע, הכנתי מלא שאלות על אמריקה, אם אתם במקרה מקשיבים לפרק הזה עוד כמה חודשים, אז רק שתדעו שאנחנו עכשיו מקליטים בלב הבלגן והעניין מול איראן, לא יודע מה קורה בעתיד, אבל אם אתם שם אז תבינו את ההקשר. אז מה, אני אתחיל פשוט לשאול כאילו?
כן, נראה לי, אז נעשה עכשיו פרק אברגרין כזה, ועל אמריקה, על ישראל, על איראן, איך הגענו עד הלום, וכן, אני אזרום.
דוקטור אלי קוק, בלי אורחים, בלי שאלות, בלי בולשיט.
יש את הווייב הזה, אמריקה שם ויהיה בסדר, נכון? זה תמיד מרחף. מאיפה באה התחושה הזאת של ברגע האמת הם יבואו ויצילו אותנו?
כן, אני חושב שצריך, קודם כל, אני תמיד אתן את התשובה של היסטוריון. זה לא דבר ברור מאליו, וזה לא תמיד היה. אם נעשה את זה בצורה הכי פשוטה, אפשר להגיד שבעשורים הראשונים שבה ישראל קמה, אני מדבר על שנות ה-50 ושנות ה-60, בעצם עד מלחמת ששת הימים, ארצות הברית לא הייתה שם בשבילנו, וארצות הברית הייתה די סקפטית בכלל לגבי הפרויקט הציוני וישראל. נכון, טרומן היה אחד הראשונים שככה אמר, יאללה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה מדינה, אבל משרד החוץ אמריקאי ובכלל האינטרסים האמריקאים במלחמה הקרה, הם היו, כאילו, חשבו שישראל זה קוץ בתחת, שהם פחדו מאוד מכמובן עליית הקומוניזם באזור, חששו מאוד מכל מיני הסלמות, ושישראל עלולה להפוך להיות כאילו איזשהו קוץ שבסוף הופך את העולם הערבי, ויותר חשוב מזה, הנפט הערבי, למשהו שזורם בסוף לצד הסובייטי, ולא לצד האמריקאי. מי שלא מכיר, 1956, בן גוריון קצת חש את עצמו, והוא מסכים לעשות את זה שהוא באמת דיל קצת משוגע, קצת מופרח לדעתי, עם צרפת ובריטניה, שכועסים על נאסר, שהוא המנהיג העולה של מצרים, שהוא כזה רואה את עצמו כהמנהיג החדש של העולם הערבי, הדקולוניאליסטי, אנחנו כבר לא נהיה הביט של המערב, אנחנו נקים מדינות עצמאיות ערביות, ודבר ראשון שצריך לעשות, אם אנחנו מקימים מדינה כזאת, זה להלאים את המשאבים שיש בטריטוריה שלנו. במקרה שלו זה היה בעצם העלמה של תעלת סואץ, שעד אז, מאז המאה ה-19, הייתה בבעלות צרפת ואנגליה, והם עשו על זה בוכתות של כסף, וצרפת ואנגליה מאוד לא אהבו את העלמה הזאת, ובעצם שכנעו את ישראל, בואו תעזרו לנו, נכבוש את סיני, ונפעיל הלחץ עליהם, ונגרום לזה שהם יצטרכו לוותר על הסואץ וכולי, ובן גוריון באמת ניסה מהלך כזה, וממש כבשו את סיני גם, אבל ארצות הברית מאוד לא אהבה את זה. אייזנהאואר, שהיה אז הנשיא של ארצות הברית, שגם קודם לכן תמיד היה עם כזה עין קצת חשודה לגבי ישראל, לא מבין מה זה הדבר הזה שם, לא ממש התחבר לזה, ממש 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 כעס, ובסוף נתן סתירה צרפת לאנגליה. זו הייתה תקופה שהוא מאוד פחד דווקא, שארצות הברית תצטייר ככוח קולוניאליסטי שממשיך את הקולוניאליזם האירופאי באזור, ובעצם בא ואמר, לא, נאסר יקבל את תעלת סואץ, אני לא רוצה להצטייר כהקולוניאליסט החדש, ובגלל זה הוא ככה דחק גם את ישראל לפינה, וזה יצר גם משבר די עמוק ביחסים. אז במובן הזה, אם אנחנו מסתכלים על העשורים הראשונים, של הקמתה של ישראל. אני מניח שכולכם יודעים, אתה יודע, הנשק הגיע מצרפת, פצצת האטום הגיע מצרפת, וממקומות אחרים, זה, ארצות הברית לא ממש בסיפור הזה, היא לא נגד, אבל היא לא ממש בסיפור הזה, ולכן, כאילו, צריך להגיד קודם, כאילו, מה שהיה יכול לחזור לעצמו, ואנחנו נתייחס לזה בסוף, שיכול להיות שבאמת היינו בתקופה עכשיו, שבאמת זה היה תקופה מאוד ארוכה, ונדבר על כל הסיבות למה, שקשרי ישראל ארצות הברית היו סופר חזקים, וארצות הברית תמיד הייתה במרכאות שם בשבילנו, וואלה, לא בטוח אם זה משהו נצחי, לא בטוח אם זה יהיה לנצח, אנחנו כבר רואים שהעסק הזה קצת מתפרק, גם עם טראמפ אנחנו רואים קצת שזה מקרטע, אבל עכשיו לענות ממש לשאלתך, כאילו, אתה יודע, מתי השיפט הזה מתחיל, אז אתה יודע, קוראים מלא דברים, אני חושב שאם אני צריך כאילו, מה תמיד אומרים? אומרים, למה ישראל וארצות הברית, למה הם כאילו התחברו, אוקיי? אז יש את ה, נקרא לזה הטיעון, נקרא לזה ה-feel good, ערכים משותפים, דמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. שמע, זה לא מופרך, כאילו זה נכון, כאילו בסופו של דבר ברור שארצות הברית היא דמוקרטיה ליברלית, או לפחות הייתה, נראה מה יהיה עם טראמפ, וגם ישראל קמה כדמוקרטיה סבירה פלוס, דמוקרטיה עם הבעיות שלה, אבל גם בארצות הברית יש את הבעיות שלה, וברור יש את החיבור הזה, אנחנו מסתכלים על מדינות מסביבנו, אז הם כמובן הרבה מהם או דקטטורות, או מדינות טוטליטריות וכו'. הקטע, אבל הבעיה שאני לא קונה את הנרטיב הזה באמת, זה בגלל שיכלו להיות עוד דמוקרטיות באזור, אפילו היו עוד דמוקרטיות באזור, למשל, הייתה איזו מדינה שבשנות ה-50 סוף סוף גם הפכה להיות דמוקרטיה, אתה יודע איך קראו לה? איראן.
אשכרה.
איראן. סוף סוף אחרי שאנגליה והכוחות הקולוניאליסטים האירופאים יוצאים מאיראן, בוחרים בראש ממשלה שקורא לו מוסדק, והוא בעצם המנהיג הראשון שאמור להוביל את איראן לעתיד, שמע, לא יקרא לזה דמוקרטיה על מלא אז, כן, אבל זה בהחלט היה דמוקרטיה פרלמנטרית וכולי, והוא היה נתפס גם כמנהיג חילוני, וגם כמנהיג דמוקרטי, וגם כמנהיג שרוצה בעצם לפרק את הקולוניות האירופאיות, שלכאורה אמריקה גם קמה כמדינה שרצה לפרק את הקולוניות האירופאיות, כמובן אנגליה, אותה קולוניה אפילו. רק שמוסדק, כמו נאסר, הבין שבשביל לעשות את זה הוא צריך כסף, הוא צריך כוח, והוא צריך משאבים טבעיים, ולכן ב-1953, רק שנתיים אחרי שהוא נכנס לתפקיד, הוא אמר, טוב, אני צריך להלאים את הנפט האיראני, כי הנפט האיראני אז היה בשליטה מוחלטת של תאגידי ענק אמריקאים ובריטים, והצד הכי הגיוני לדמוקרטיה מתפתחת אז, הייתה בדיוק כמו מהלך של תעלת סואץ, להשתלט על הנפט הזה. רק שפה הסיפור מסתבך, כי אמריקאים, כנראה שהערכים הדמוקרטיים האלה הם לא תמיד בראש מעניהם, זה לא תמיד מה שמניע אותם במדיניות חוץ, ואמריקאים ממש לא רצו לוותר על הנפט האיראני, שהיה להם מאוד 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 חשוב, והם בעצם החליטו שהם רוצים להפוך את איראן לסוג של סעודיה, בית. ופה אני אכניס את סעודיה לסיפור, ואני רק אגיד שסעודיה הייתה ממלכה דיקטטורית, שבעצם מי ששולט בה זה מלך סופר שמרנים, אסלאם סופר רדיקלי, הווהביזם וכולי, ואמריקה אמרה, וואו, איזה כיף שאנחנו מתנהלים מול דיקטטורים, זה הכי כיף, וואי, אז הנפט זורם, אתה יודע, אתה משחד אותם קצת, אתה צריך, לא צריך לדאוג שיעשו לך, אתה יודע, כל מיני מהלכים של דקולונוליזציה, וידברו במילים גבוהות של חופש ודמוקרטיה ושחרור, אתה נותן להם קצת הגנה, אתה מחלק איתם את הרווחים חצי-חצי, ואתה סוגר את הפינה הזאת, וכל התאגידי נפט בארצות הברית, בסעודיה זה היה כמובן Aramco, the Arabian American Company. כולם מרוצים. אז ב-1953, הדיפ סטייט האמריקאי, וזה באמת היה דיפ סטייט, עשה הפיכה באיראן, הפיכה פסיכית לגמרי, כאילו, אתה מכיר את זה שיש לפעמים עמודים בוויקיפדיה, שאתה קורא את זה, אני לא יודע אם אתה קורא, אני חנון, אז לפעמים אני קורא בויקיפדיה. אז ערך מטורף, כאילו, אתה לא מאמין, לוחמה פסיכולוגית, כאילו, ה-CIA פשוט, עם קומץ מאוד קטן של אנשים, פשוט גורם לחוסר יציבות מטורפת, במשטר הדמוקרטי החדש הזה באיראן, ומצליח בסופו של דבר לעשות לעשות הפיכה משטרית, שבה מי שבעצם עולה לשלטון זה השאה החדש, המלך הפרסי האיראני החדש, שהוא כמובן מאוד 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 זורם עם ארצות הברית, עם כל התוכניות שלהם, אבל הוא גם דיקטטור אכזרי ביותר, שמשתלט על איראן והופך את איראן לדיקטטורה. אז עכשיו צריך להגיד, זה דיקטטורה חילונית, אז היום, נגיד, בטח יצא לך אולי לראות, וואו, תראו תמונות של איראן ב-1972, ואתה רואה כזה בחורות בבגד ים, וזה נכון. ותכף נדבר על זה, ואיראן באמת הייתה אז מדינה חילונית, אבל גם לפני זה הייתה מדינה חילונית. אבל זה היה מדינה שאתה יודע, השעה הזה רמס אנשים, הוא יצר דיקטטורה אכזרית ביותר, קלה אנשים, שיתוף פעולה אגב מאוד עדוק בין כוחות המשטר של השעה לבין המוסד הישראלי, כלומר גם הישראלים ככה בחשו פה בסיפור הזה, וקשרי ישראל איראן היו סופר סופר חזקים, סופר קרובים בשנים האלה, לא היסטוריון של הדברים האלה, אז אני לא אדבר על זה, אני כמובן מכיר את זה בעיקר בנקודת אמריקאי.
כאילו בתוך הדיקטטורה היה קשרים לישראל ואיראן?
כן, כי כשאתה רוצה לענות מישהו במרטפים שלך, אז אתה יודע, אתה צריך לדעת מי האויבי העם, אני מדבר על השעה האיראני, ואז כאילו, אתה יודע, ישראלים באים, תמיד הם מוכנים לתת את השירות שלהם לדבר הזה, והם היו מספקים שירותים של מודיעין וכאלה וכולי. אגב, צריך להגיד, גם הנפט בשנים האלה זורם גם לישראל, זה נורא חשוב לישראל, הנפט האיראני הזה וכולי, תכף נדבר על זה, זה יורך להתחבר לעוד משהו. בקיצור, רק לסיכום, לחזור לנקודה הראשונה שלי, כאילו, ברור שיש איזשהו חיבור ישראל, ארצות הברית, ערכים דמוקרטיים, אבל בואו, חברים, ארצות הברית היא מדינה אימפריאליסטית, שתמיד תמיד רואה, קודם כל, אינטרסים שלה, אם האינטרסים שלה, ובעיקר זה אינטרסים קפיטליסטיים ותאגידים שלה בעולם, מנוגדים לאינטרסים של דמוקרטיה וחופש וכל הג'אז הזה, אז הם תמיד ילכו בצד של הדיקטטור שייתן להם את הכסף, את הרווחים וכו'. ולכן אני לא לגמרי מתחבר עם הנרטיב הזה, אבל צריך להגיד, אין ספק. אין ספק שבסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על, אתה יודע, הזכויות של להט"ב, או אם אנחנו מדברים על, בכלל, זכויות אזרח בסיסיות וכו', אז ברור שאפילו אפשר להגיד שאנשים מבקרים. אמריקאים באים לישראל. אתה יודע, הם מרגישים שמדינה שבה מחבטים זכויות אזרח, זה לא איזה דיקטטורה אפלה, הם לא, לפחות עוד לא, הם לא יצטרכו לדאוג מה הם אומרים, או מה הם לובשים, או איך הם, לאן הם הולכים וכולי. אז כן, אז יש את החיבור הזה. אבל אני חושב שנורא צריך להיזהר מהרעיון הזה, שיש איזשהו חיבור דמוקרטי נורא חזק, הדבק הזה. ואני אגיד עוד משהו, כאילו, וואלה, המצב הדמוקרטי בארצות הברית ובישראל, הוא לא בדיוק איי איי איי. ואנחנו רואים את זה, כלומר, הרבה מהדברים שקורים פה, עם העלייה של הימין האוטוריטרי, שימו לב, לא קראתי לזה ימין פופוליסטי, כי זה לא פופוליזם. אתה יודע, לפרק את כל מוסדות המדינה, איזונים ובלמים, בית משפט העליון, הרבה מהדברים האלה קורים גם בארצות הברית עכשיו, תחת טראמפ. אז כאילו, אתה יודע, יכול להיות שבסוף הערכים המשותפים יהיו ערכים של ימין אוטוריטרי קיצוני, ולא ערכים של דמוקרטיה. אבל חברים, החיבור בין ישראל לארצות הברית הוא הרבה מעבר לרק דמוקרטיה.
אני לא רוצה לשאול אותך שאלה, ואז זה כאילו ייקח אותך למקום אחר, ואתה תשכח על מה רצית להתחיל לדבר.
תראה, לא יודע בכלל, הגעתי איך לאיראן, מוסדק.
אוקיי, אבל בסדר, יכול להיות שזה לא נקי, ממה שאמרת, אינטרסים כלכליים וכזה. קודם כל, אולי גם אנחנו בחרנו בהם, כאילו כולם פה מדברים אנגלית, ולא בחרו, לא יודע, לדבר צרפתית, או כאילו הלכו עם הדבר הזה, נכון? עד הסוף. זה שאתה פה בישראל, אולי זה גם קצת קשור
כן.
לדבר הזה, לא יודע, אני יכול למנות אנספור שירים שנכתבו על זה, כאילו אמריקה, אתה מבין?
אז ככה, קודם כל צריך להגיד, אמריקה זה אמריקה בכל מקום, כלומר, הרבה מקומות בעולם היום מדברים אנגלית, כי אמריקה היא הגמון. אבל אני חושב שאתה צודק, שיש פה חיבור נקרא לו תרבותי, מאוד חזק, ופה צריך להזכיר, את היהודים, בכל זאת. יהדות אמריקה היא יהדות שברוך השם, אחרי מלחמת העולם השנייה, באמת מצליחה לעשות את הקפיצה לממד הבינוני, מצליחה להיות שחקן כלכלי מאוד חזק בארצות הברית. חלק מהאנשים הכי עשירים והכי חזקים בארצות הברית זה יהודים. וכשאנחנו מדברים על קשרים בין ישראל לארצות הברית, אנחנו צריכים לדבר על היהודים האלה. עכשיו, יש פה שני רמות של יהודים. יש את היהודים הפשוט, אתה יודע, סופר סופר תכונים, כמו מרים אלדסון, ואגב, יש כמובן גם בצד השני, שתורמים כאילו לפוליטיקאים אמריקאים וכולי, ולכן הם יהיו פרו-ישראלים פשוט בגלל שהמערכת הפוליטית בארצות הברית היא מערכת שבנויה על כסף, אבל יש גם משהו מתחת לזה, שהוא, אני חושב שאתה נגעת בזה עכשיו, שהוא מאוד עמוק, וזה פשוט החיבורים המאוד מאוד חזקים שיש בין יהדות ארצות הברית, המדינה עם שפעם היו בה הכי הרבה יהודים בעולם אחרי השואה, לבין ישראל, המדינה עם עד לפני כמה זמן היה מקום שני, עכשיו זה מקום ראשון, עקפו את ארצות הברית, כלומר זה בעצם שני ריכוזי האכלוסין של יהודים הכי גדולים בעולם, אז לא צריך להתפלא כמובן, שיהודים ואמריקאים מוצרים את החיבור הזה, כמובן שיש פה גם קשרים כלכליים מטורפים, תרומות, אתה יודע, כל מי שמבקר באוניברסיטה הישראלית, מהר מאוד רואה מי באמת בנה פה את האוניברסיטאות, או אמבולנסים, או תרומות, אתה יודע, כל החיבור הזה לכסף האמריקאי הוא מטורף, וגם חיבורים בין אישיים, כן, אני דוגמה מעולה לזה, אז נכון ש... אנשים כמוני, שזה יהודים אמריקאים שמאלנים, הם בעיקר הגיעו בשנות ה-70. היה כזה רגע בשנות ה-70 בארצות הברית, שאמריקאים כזה, פאק, הווייטנאם הזה הוא מבאס, וארצות הברית זה קצת נהיה כזה קפיטליזם מגעיל כזה, ווואלה, אני לא מוצא את עצמי פה, אני רוצה לעבור, נגיד, לקיבוץ גזר, אוקיי? ולא סתם אני אומר קיבוץ גזר, מקום מדהים, שם שיחקתי בייסבול כשהייתי ילד, ולמה יש מגרש בייסבול בפאקינג קיבוץ גזר? כי קיבוץ גזר זה כזה קיבוץ שהוקם על ידי אמריקאים שעשו עלייה לישראל. אז ברור שכאילו בעשורים האלה היה כאלה אמריקאים שהגיעו בקטע הזה. משפחה שלי הגיעה יותר מאוחר, שנות ה-90, אז זה כבר היה משהו קצת אחר. ופה אנחנו צריכים לדבר על השיפט הזה. וזה שככל שעובר הזמן, הרבה פעמים החיבור הזה בין יהדות אמריקה לבין ישראל, הופך להיות חיבור שהוא לא בין חילונים, רפורמים, שמאלנים, כזה משפחה שלי, אלא תיסע להתנחלות. מה אתה רואה שם? מי בסופו של דבר? יש לזה, נכתב איזו ספרות ממש חשובה ומרתקת, שיש לזה ספרים נורא מעניינים, אבל בכמעט כל מאחז לא חוקי, בכמעט כל התנחלות בשטחים, אתה תראה דמויות מפתח, שהם אמריקאים, שהם בעצם באו לישראל לחלום את החלום, לא השמאל אמריקאי, אלא ימין אמריקאי, ה-Wild West וה-Frontier, ובואו נשתלט על המקומות האלה וכו'. אז ברור שהחיבורים האלה, בין יהדות אמריקה לבין ישראל, הם חיבורים סופר סופר חזקים. לגבי, אתה יודע, תרבות, שירים, אני תוהה איך זה בכל מדינה קטנה, כאילו בעולם היום, שכאילו, אתה יודע, אולי גם בכל זאת אפשר לדבר על, אנחנו כאילו נתפסים כלבנים, אז אנחנו כאילו מתחברים לעולם המערבי, אפשר גם לדיון שלם על זה, אבל כאילו,
פשוט צרפת כל כך הרבה יותר סטייל. גם האוכל יותר טעים, השירים יותר יפים. מה היה דחוף לנו אמריקה?
אתה יודע, זה מעניין. אני חושב שהתהליך הזה של אמריקניזציה, אגב, הוא תהליך שכל הזמן מתרחש עוד ועוד ועוד, כלומר, ואני חושב ש, שוב, אני לא מומחה לישראל, אבל הווייב שלי הוא, שכאילו אני רואה סרט כמו אסקימו לימון או משהו כזה, אני לא מרגיש שאני מסתכל על החברה שעברה אמריקניזציה. נכון, יש את השירים האמריקאים האלה של ה-50s וה-60s, אבל אני גם רואה דברים שאני אומר, זה לא תרבות אמריקה, בכל מיני מובנים. הסרטים עצמם הם לא תרבות אמריקה, כאילו, אתה יודע, ארצות הברית בשנים האלה הייתה פחות חרמנית ויותר שמרנית וכו'. אז כאילו, ומצד שני אני גם אומר לעצמי, פעם הייתי הולך לקולנוע בישראל, וזה לא רק היה מוזיקה אמריקאית, כאילו לא רק היה סרט אמריקאי, ובכלל אני מדבר שהדור הישראלי יותר מבוגר, הם יותר מגוונים בדעות התרבותיות שלו, הם מכירים את השנצונים, מכירים קצת מוזיקה צרפתית, מכירים קצת מוזיקה יוונית, כאילו יותר מגוון, ואתה צודק, ככל שאנחנו מגיעים כבר ל-80s ול-90s ולמייקל ג'ורדן ולאימפריאליזם האמריקאי התרבותי והגלובליזציה, ופה צריך לדבר גם על הסרת החרם הערבי שקרה פה ומקדונלדס מגיע וכל השיט הזה וכו'. אמריקה, נהיינו אמריקה.
ראית The Office?
ברור.
אז נכון, המתח בין פם לג'ים הוא נבנה. כל העונות, וזה מה שעושה את הסיפור האהבה הזה למשהו.
וואי, לגמרי.
אז נבנה שם העניין בין ישראל לארצות הברית, מתי זה קרה?
זהו, אז באמת זה,
בדי אופס זה נראה לי עונה 6, אם אני זוכר.
אז העונה 6 שלנו, של פם וג'ים, זה קודם כל מלחמת ששת הימים. כלומר, אמריקה בסוף אוהבת ווינרים, וכשהם רואים איך אנחנו מקפקפים פה את כולם, וצריך להגיד שפה זה כבר ממש מלחמת שכאילו מאוד מתחברת למלחמה הקרה, כל המדינות, הזכרנו את נאסר מקודם, ואפשר לדבר גם על עיראק ועל סוריה, הם בעצם המדינות שלא לא הולכו לכיוון של סעודיה, שהפכו להיות כזה כלבלבים של אמריקה בתמורה להגנה ומכירו להם את הנפט, וגם לא עברו הפיכה כמו איראן, אלא הם באמת הפכו להיות מדינות שרצו להיות מדינות אנטי-קולוניאליסטיות, אנטי-מערביות, שכמובן, בשביל לעשות את זה, הם היו צריכים לזרום עם הצד הסובייטי. אני לא חושב שזה נכון לראות את המדינות אלה עצמם כמדינות קומוניסטיות. הם היו מדינות שרצו לבנות את הכלכלה הלאומית שלהם. אבל בשביל זה, אתה יודע, אם אתה מלאים את תעלת סואץ, או אם אתה מנסה להשתלט על משאבי טבע, או לבנות לעצמך כלכלה עצמאית, ואתה מכעיס את אמריקה, אז אתה יודע, אתה צריך מישהו, אתה צריך גב, אתה צריך מישהו בצד שלך, ולכן הם, בשלב הזה, הם לגמרי בצד הסובייטי, ולכן כאשר פורצת מלחמת ששת הימים, אז ארצות הברית די צופה מהצד, היא לא שחקן מאוד משמעותי מזה, כן צריך להגיד שכבר לפני זה, בגלל המלחמה הקרה, אז יש את הביקור הראשון של ראש ממשלה ישראלי באמריקה, לוי אשכול, נוסע לפגוש את לינדון ג'ונסון, כלומר, מתחיל להיות בגלל המלחמה הקרה בעיקר, מתחיל להיות חיבורים, כמו מה שאתה אומר, זה כאילו העונות הראשונות של The Office כזה, אבל באמת הניצחון המדהים הזה של ישראל במלחמת ששת הימים, זה גורם לארצות הברית להבין שישראל היא כבר לא קוץ בתחת בהכרח, אלא נכס משמעותי במזרח התיכון, שאפשר להשתמש בהם ולעזר בהם, וגם להפוך אותם לעוגן אמריקאי בתוך ים של מדינות שהרבה פעמים פוזלות לצד של הסובייטים, וצריך להגיד שכשחוקרים לא ישראלים מסתכלים על מלחמת, למשל יום כיפור, ובכלל כל התקופה שאחרי זה, הם אומרים זה מלחמת, מה שנקרא מלחמת פרוקסי, it's a proxy war, כלומר לכאורה זה מלחמה בין ישראל ומצרים וסוריה ועיראק וכל זה, אבל זה בפועל מלחמה בין ארצות הברית לבין ברית המועצות, וכשיש את מלחמת יום כיפור ב-73, אז זה כבר ממש ברור, כאילו, שארצות הברית בצד של ישראל, ארצות הברית בעצם מצילה את ישראל בישראל במובנים מסוימים, עוזרת לה ברגעים הכי קשים שלה במלחמה הזאת, ריצ'רד ניקסון וקיסינג'ר וכל החבר'ה האלה, וזהו, ובעצם אנחנו יוצאים מהתקופה הזאת, אנחנו כבר, זהו, אנחנו עכשיו עמוק בתוך התקופה, אפשר להגיד, של האהבה בין ישראל לארצות הברית, אבל אני אגיד רק שהסיפור גם הזה הוא סיפור בעיקר של אינטרסים גיאופוליטיים, מלחמה קרה וכולי, ולכן שמלחמה קרה ככה מתחילה להגיע לסיומו, וכבר מרגישים את זה, צריך להגיד שרגע מאוד חשוב זה שמצרים בעצם, שהיה תמיד המדינה של הסובייטים במזרח תיכון, שהיא בעצם מתהפכת, ועם המהלך של ג'ימי קרטר ועם השלום עם מצרים הופך להיות בצד במרכאות של אמריקה, אז בעצם אנחנו נכנסים לתקופה חדשה. כלומר, אז האהבה הראשונה, אפשר להגיד שזה אהבה של מלחמה קרה, ברגע שהסובייטים מתפרקים בשנות ה-90, זה כבר המקורות של החיבור הזה בין ישראל וארצות הברית, מגיעים לשיאים חדשים, זה השיא של הפריחת האהבה בין פם לבין ג'ים, אבל זה כבר לא המלחמה קרה שמביאה לאהבה הזאת.
ואז את הרגע הזה שנהיינו כאילו כאלה מין רוקסטרים של, אתה יודע, ביטחון, ודברו איתנו אם יש בעיה.
וואי, לגמרי. אולי אתה צעיר מדי לזכור את זה, אבל אני זוכר כי הסרטי אקשן כאלה גרועים בשנות ה-80, ואפילו בשנות ה-90, תמיד יש איזה קטע והם כזה, איזה סצנה שזה, אתה יודע, הגיבור אומר, "The Mossad just told us that", כאילו, זה תמיד כזה, המוסד אמרו, זה טוב.
לגמרי.
אז אתה ממש, זה לגמרי זה. בגדול יש שני תהליכים גדולים שמחברים מאוד חזק בין ארצות הברית לבין ישראל, אחרי המלחמה הקרה, כי אגב, זה דבר לא ברור מאליו, הייתי חושב אולי, מסתיימת לה המלחמה הקרה, זהו, המלחמת פרוקסי הזאת נגמר, למה בכלל ארצות הברית צריכה את ישראל? כאילו, הנה, יש לה את מצרים, יש לה את המדינות כמו, אבל בעצם יש כמה סיבות לזה. והסיבה הראשונה היא בעצם סיבה דתית, אבל לא של יהדות ארצות הברית, וזה הסיפור האבנגליסטי, שמתחיל לתפוס מאוד חזק בשנות ה-80 בארצות הברית. בעצם רייגן הוא הנשיא הראשון שמחבר בין מצד אחד מדיניות ניצית מאוד, ככה מלחמה קרה וכולי, ומצד שני גם יש את הצד כאילו הדתי, אבנגליסטי, נוצרי, ואני חושב שהדבר הזה שווה פרק בשמוני עצמו, כל האבנגליסטים האלה, אז אני פה רק אגיד שזה מה שנקרא Christian Zionism, ציונות נוצרית, האנשים אלה מאמינים שכדי שישו יחזור, כל היהודים צריכים לעזוב את ארצות הברית, כמה נוח לעזוב את ארצות הברית, יש פה סממנים קצת אנטישמיים, היהודים עוזבים את ארצות הברית, הם צריכים להגיע לישראל, ואז הם כשיהיו בישראל, ויכבשו את כל ישראל, וככה יבנו בהתנחלויות בכל חור, וכל הדברים הטובים האלה, אז ישו יחזור, ואז כל היהודים האלה שלא יתנצחו, יישרפו באש הגיהנום. אבל עד אז אנחנו נהיים כזה הארדקור ציונים, חולים על ישראל, מנופפים דגלי ישראל במגה צ'רשז הנוצרים שלנו בדרום ארצות הברית וכולי, כלומר, אז נוצר החיבור המאוד חזק בין האבנגליזם לבין ישראל, שמגיע, אפשר להגיד, לשיא בתחילת המאה ה-21 עם הנשיא ג'ורג' דאביו בוש, אבא של ג'ורג' דאביו בוש, שגם היה נשיא, דווקא היה פחות נלהב מישראל, הוא ככה דחף את ישראל לעשות את הסכמי מדריד, ורוצה שקט במזרח התחון, וסדר חדש וכולי, אבל הבן שלו, ג'ורג' דאביו בוש, הוא היה אוונגליסט כבר, והוא פחות או יותר, כאילו, אף על ישראל, נתן לישראל לעשות מה שהם רוצים, אתם לא רוצים להחזיר את השטחים, עזבו אתכם שטויות, לא צריך אוסלו, לא צריך שלום, הכל טוב וכולי, אבל זה שנים שבאמת ישראל אף על עצמה ומרגישה שהיא לא צריכה לדאוג, וחלק מזה, זה הסיפור האוונגליסטי.
הרדיקל.
אמנם תקופת מלחמה, ואנחנו צריכים להישאר צמוד לאזורים בטוחים, אבל רדיקל לא מפסיקים לספק תוכן מעולה ולעבוד בשבילכם, ובחוץ מהפודקאסט הזה, אז כמובן, אתם יכולים לרוץ למרחב המוגן עם איזה ספר של רדיקל, אין כמו לקרוא על כלכלת הדונאט בזמן שנופלים טילים איראנים, אבל גם יש זומים, יש תוכניות אחרות, תלכו לאתר, תראו, ממש ממשיכים בכל הכוח. עוד חלק מזה, זה בעצם עלייתה של הערבים המפחידים, הג'יהאד האסלאמי, האסלאם הקיצוני. זה מאוד מחזק את מעמדה של ישראל. זה כמובן מתחיל עם ההפיכה האיראנית, ופה בעצם אנחנו מקבלים את הבומרנג, מה שנקרא האימפריאליסטי של ארצות הברית, שב-53, הזכרנו את זה קודם, מפילים משטר דמוקרטי חילוני לגמרי, רק בגלל שהם רוצים את הנפט, ו... 25 שנה אחרי זה, אחרי שהיה 25 שנה של דיקטטור בובה, אז העם האיראני בעצם מורד נגד הדיקטטור הזה, וכשהם מפילים את הדיקטטור הזה, אז הם כבר לא חוזרים להיות מדינה דמוקרטית חילונית, למרות שהם כן משתלטים על כל הנפט, אלא הם כמובן הופכים להיות מדינה איסלאמיסטית קיצונית, וארצות הברית הופך להיות השטן הגדול, ישראל הופכת להיות השטן הקטן, האיראנים האלה לא שוכחים, כמה שאנשי המוסד והשבק ואחרים עזרו למשטר של השאה בשנים האלו, קיצור, אז בעצם זה מצד אחד מסבך אותנו מאוד במזרח התיכון, כמובן חיזבאללה וכל טבעת האש האיראנית שתבוא אחר כך, אבל מצד שני מקרב אותנו לארצות הברית, והסיפור הזה עוד יותר מגיע לשיא חדש, כמובן עם ה-11 ספטמבר, ופיגוע מטורף של התאומים, ו-9-11 ובין לדן וכל הסיפור הזה, גם אמריקאים שלא לגמרי עוקבים אחרי החדשות, הם יודעים כבר מי הרעים. ואם תראה סרט אקשן למשל בשנות ה-2000, אז ברור שכמעט תמיד הרעים הם זה הערבים והמוסלמים וכולי. וארצות הברית וישראל בעצם מתחברים באיזה רגע, שפה אני אוסיף מושג חשוב, רגע של הניאו-קאנס, אוקיי? ניאו-קאנס, ניאו-קונסרוויטיבס, ניאו-שמרנים, שהמדיניות חוץ שלהם זה מדיניות חוץ מאוד ניצית, מאוד אגרסיבית, שבעצם אומרת, אנחנו צריכים להתערב במשטרים במזרח התיכון, אנחנו צריכים להפיל את המשטרים, אנחנו למשל, הדוגמה כמובן הקלאסית ביותר, זה המשטר של סדאם בעיראק, אנחנו צריכים להפיל את המשטר הזה, וככה נוכל להביא את הדמוקרטיה, וגם כמובן כל רווחי הנפט, אבל אנחנו נוכל להביא את הדמוקרטיה למזרח התיכון, כי הערבים האלה והפרסים האלה, הם לא יודעים בכלל איך להתנהל, הם לא יודעים מה זה חופש, לא יודעים מה זה חירות, אנחנו יודעים מה הם צריכים, ואנחנו נעשה את זה, ואנחנו נעשה את זה לא עם ליטוף, אנחנו נעשה את זה עם אקדח ועם מטוס ועם טנק וכולי, וכמובן וכמובן, כאילו זה, אתה יודע, רגע שמאוד מחבר בין ישראל, שיש לה נטיות בכל מקרה להיות מדינה די מיליטנטית ומרגישה שרק כוח יכול לשנות פה דברים, לבין ארצות הברית. ואני בכוון מדגיש את הרגע הזה, הסיפור האהבה הזה.
For too long, the citizens of the Middle East have lived in the midst of death and fear. The forces of extremism and terror are attempting to kill progress and peace by killing the innocent. And this casts a dark shadow over an entire region. For the sake of all humanity, things must change in the Middle East. It is untenable for Israeli citizens to live in terror.
אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין מהרגע הזה, שחברים, אנחנו כבר לא ב-2002. וישראלים פה בימים האחרונים עפים לעצמם בתקשורת, מדברים על נפיל את המשטר, וביבי מדבר על נפיל את המשטר באיראן וכולי, ורק ככה לנצח, וזה מה שצריך לעשות, ואמריקאים אוטוטו באים ועוזרים לנו וכולי, ואמריקאים הם לא שם. ובשביל זה צריך לדבר טיפה גם על מה שקרה באיראק.
אוקיי, אני יודע שגם ישראל עושה דברים רעים, וגם אנחנו כאילו עושים crazy shit עכשיו, וגם אנחנו רעים, אבל הם, הרשע הזה, כאילו הווייב הזה של... נראה טילים על ישראל, אני לא יודע, אולי זה בגלל סרטים ותקשורת וזה, אבל כוחות הרשע הממש גדולים האלה, מה זה? בא אנשים קמים בבוקר באיראן ואומרים כאילו יאללה, בוא נביא את זה.
קודם כל, אני רוצה להגיד שהטרגדיה בעיניי של המזרח התיכון, זה באמת הטרגדיה שיכלנו אולי ללכת לאיזה כיוון של מנהיגים ערבים, פן ערבים, חילונים, לא קיצוניים, שנכון, הם רוצים להעלים את הנפש, הם רוצים את המשאבים שלהם, כי הם רוצים לבנות מדינות חזקות וכלכלות חזקות ועצמאיות, והם לא רוצים להיות הביט של אף אחד, והם לא רוצים להיות מדינה נאו-קולוניאלית. הטרגדיה ש... אני גם לא אשים את אמריקה פה, או אני לא אשים רק את אמריקה פה, כלומר, יש פה כל מיני דברים שקרו, אבל הטרגדיה הגדולה זה שבסוף קיבלנו בדיוק ההפך, קיבלנו הרבה פעמים, וחלק מזה זה גם בהשפטנו, וזה חלק מזה זה פשוט החברה הערבית לפעמים הולכת לכיוונים פחות מוצלחים, אבל קיבלנו במקום זה באמת הרבה מאוד משטרים איסלאמיסטים, רדיקליים, דתיים, חשוכים, וזה מבאס מאוד, ואני חושב שההיסטוריה מלמדת שזה ממש לא היה חייב להיות ככה. כלומר, בין אם אתה אפשר לדבר על זה שאנחנו הקמנו את חיזבאללה, ואנחנו הקמנו את חמאס, וכל הדברים האלה שאני לא מדבר עליהם, כי אני לא מומחה לדברים האלה, ואני בכלל היסטוריון אמריקאי וכולי, אבל אין ספק שאתה צודק, שיש פה לפעמים, אתה מרגיש, שיש פה כוחות ממש 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 אפלים. חבל, אין ספק. עם זאת, אני בכל זאת שמאלני, אז אני אגיד עכשיו כמה דברים שמאלניים. אני חושב שצריך לנסות לפעמים לראות את הדברים מהנקודת מבט של הצד השני. ואני חושב שהשאיפה של איראן, למשל, לפצצת גרעין, זה לא בגלל שהיא רוצה להשתמש בפצצת גרעין הזאת, להפיל אותה לנו על ישראל. כלומר, אני פחות מתחבר לנרטיב הזה. כלומר, אני לא אוהב את המשטר האיראני, אני חושב שהוא חרה, אני חושב שמה שהם עושים לעם שלהם הוא חרה, אבל אני פחות מתחבר לנרטיבים האלה של רוע טהור, נגד, this isn't fucking Star Wars, okay? ולכן אני חושב שאם אני מדינה איראנית חלשה, שמנסה למצוא את עצמה בעולם הזה של המעצמות הרבה יותר עשירות והרבה יותר חזקות ממני, אז אני צריך, אתה יודע, קצת קלפים בצד שלי. איראן, לדעתי, תמיד רצתה להיות מדינת סף. כלומר, איראן תמיד רצתה להיות במצב כזה, שכאילו, אתה יודע, אוטוטו יש לנו פצצת אטום, אוטוטו זה קורה, עוד שנייה זה מגיע. לא חושב שהיא באמת אי פעם רוצה להגיע לגרעין הזה. וזה מצחיק, כי מצד שני, גם ישראל, עד לפני כמה שנים, גם קצת שיחקה את המשחק הזה, שביבי כאילו נבחר שוב ושוב ושוב ושוב, כי הוא כאילו היה מר ביטחון ומר איראן וכולי, והוא כל הזמן אומר, אוטוטו, הם הלכו לקבל, אבל הנה, עשינו עוד מבצע, ועכשיו זה נדחה, וזה היה כזה משחק כזה, שכולם שיחקו, ואף אחד לא באמת דיבר על זה, ואז הכל לא יחש, ובקובר קצת מתפוצץ וכולי. אבל, אז אני מנסה תמיד לראות את הצד השני, אני חושב שהמשטר האיראני הוא משטר שלא רוצה התאבדות קולקטיבית של 80 מיליון איש, והוא לא רוצה להפיל עלינו פצצות אטום. ברור שאני מעדיף שלא יהיה להם פצצת אטום, אבל אני חושב שכשאתה מגיע, לפעמים אני שואל את עצמי, כשאני מדבר עם ימנים, מה בעצם ההבדל ביני לבינם? כאילו, איפה בעצם ההבדל? אני חושב שההבדל הוא, הרבה פעמים, שכשהם, בסופו של דבר, הם פשוט חושבים שהערבים הם רעים. הם חושבים שהם רעים, ושאין הבדל בין חמאס לבין הרשות הפלסטינית, ואין הבדל בין, ושפשוט כולם רוצים להרוג אותנו, וכולם כזה צמאי דם לרצוח את ישראלים כמה שיותר, וזה כאילו, זה ככה הם רואים את המציאות, וכמובן אחרי השביל אוקטובר, אפשר להבין למה ישראל עברה ימינה, כי הם ראו הרבה תמונות מזעזעות, שמוכיחים את ה-prior biases שלהם למשל, אבל אני חושב שזה ההכללה הזאת, שאני רואה את כולם ככה, ואתה יודע, אנחנו מדברים פה על איראן, איראן בכלל הם לא ערבים בכלל, הם מדינה עם פרסים וכולי, אבל אני חושב שזה לב, ואני, יש לי נטייה יותר לראיית עולם, יותר כזה, ריאל פוליטיק כזה, אני יותר ציני לגבי דברים, אני אף פעם לא כזה אצייר דברים באור, כוחות האור מול כוחות החושך, אני גם, כל הקטע של האנטישמיות, אני ברור שאני חושב שהאנטישמיות קיימת, אבל זה לא, אני לא באמת מאמין שכאילו, יש איזה משהו מעל ההיסטוריה, שהוא כזה אי-היסטורי כזה, שתמיד, תמיד, 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 תמיד יסנו את כל היהודים, ותמיד, תמיד ירצו להרוג אותנו. אני חושב שזה בסופו של דבר ההבדל. אני חושב שישראלים לא מבינים איזה כעס יש בארצות הברית אחרי המלחמה בעיראק. כי קורה 11 ספטמבר, משהו כמו 17 מתוך 21 המפגעים ב-11 ספטמבר בכלל מסעודיה. אבל את סעודיה אי אפשר לתקוף, סעודיה, כמו שדיברנו עליו, היא בעצם אפילו אולי יותר מישראל, הנכס הכי חשוב של ארצות הברית במזרח התיכון, כי זה הנפט. סעודיה יושבת כל הנפט, וארצות הברית חייבת את סעודיה לצידה, ולמרות שבילדן עצמו הוא סעודי, ומגיע משפחה סעודית, ולמרות שאנחנו יודעים כנראה, למרות שלא חושפים את המידע הזה, שהיו גם ממש חיבורים בין אנשים מסוימים בשלטון הסעודי, לבין מי שתכנן וביצע את הפיגועים של 11 ספטמבר, בסוף באים לאמריקאים ואומרים להם, אוקיי, הפילו את הבניינים האלה, אבל אתם יודעים מי באמת אחראי לזה? סדאם חוסיין ועיראק. למרות שאין שום קשר בין 11 ספטמבר לבין סדאם חוסיין לעיראק. והאמת היא שהאמריקאים, אותם ניאו-קאנס שדיברתי עליו, אותם ניאו-שמרנים כבר לוטשים עיניים אל עבר עיראק ולנפט שלה הרבה מאוד זמן, והיו מאוד שמחים להשתלט על עיראק מכל מיני סיבות, וגם מסיבות שדיברתי עליהם של לייבא את הדמוקרטיה למזרח התיכון, ורק אנחנו יודעים איך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה במדיניות חוץ סופר אגרסיבית. והם התחילו לפמפם סיפור, שקר בעצם, ואנחנו נדבר על הדברים האלה יותר, פה אני נוגע הכל בנקודת, על תקצה המזלג, אבל הם פימפמו שקר של עיראק, הוא יושב על נשק להשמדה המודיעית. זה הסיפור עם סדאם, והחייבים להפיל את ספם. Weapons of Mass Destruction. וכולם זרמו עם הנרטיב הזה. בוש כמובן היה אז הנשיא, אבל גם בדמוקרטים, הילרי קלינטון, ג'ו ביידן שלנו, כולם זרמו איתו. היה בקונגרס, היה אפילו שימוע, ומי הגיע לשימוע כזה, כמר ביטחון, שהכי מבין איך את הראש הערבי חושב, ואתם אמריקאים המערבים, אתם לא מבינים, אבל אני ביבי נתניהו, אני יודע הכי טוב, והוא נותן שם כזה במפתע האמריקאי הטוב שלו, קליפ שהיום כאילו מראים אותו כבדיחה, כי כל מה שהוא אומר שם פשוט הוא טעה, אבל הוא אומר שאין לו ספק, שכדאי לארצות הברית להפיל את המשטר העיראקי, וזה יביא לשלום וסגסוג במזרח התיכון, ויש לו פצצות, ויש לו נשק להשמדה המודנית, וכולי וכולי. עכשיו לא צריך להשים את ביבי על זה שארצות הברית פולשת לעיראק, זה פשוט עוד קלף במשחק הזה, אבל זה מראה את הרגע הזה, כמה שביבי כאילו, וארצות הברית, הם באותו ראש. כאילו, אחרי 11 ספטמבר, באותו ראש, הראש הניצי הזה, שצריך להיכנס באימא של כל מיני אנשים במזרח תיכון וכו'. ואז המלחמה מתרחשת, והרבה חיילים אמריקאים מתים, וארצות הברית מסתבכת בבוץ העיראקי, ובסוף מגלים ששיקרו להם, ואין, ולא היו לסדאם חוסיין נשק להשמדה המונית, וארצות הברית מתחילה לעבור שינוי. והשינוי הזה בעצם מביא אותנו עד היום. כי היום אי אפשר להבין לא את דונלד טראמפ ולא את המאגה, בלי להבין שבעצם ארצות הברית כבר לא אוהבת את הסיפור הניצי הזה, וביבי אולי חושב שאנחנו עדיין בשנת 2002, הוא יכול למכור לאמריקאים את הלוקשים האלה, אבל להם זה כבר לא עובד.
רגע, קודם כל, מה זה ניצי?
הוקש, ניצי, ימין, ניצי, יש יוני ויש ניצי, זה ציפורים. היונים זה כאילו האלה שאומרים, בוא נעשה שלום, בוא נעשה מסע ומתן, בוא נעשה שיח מדיני, אתה יודע, זה השמאל, והניצי זה כאילו הימין, שאומר, לא, 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 הם מבינים רק כוח, צריך להיכנס בהם, הפתרון הוא תמיד פתרון אלים, ופתרון צבאי. זה ההבדל בין ניצי ויוני. ישראל בגדול היא תמיד מדינה ניצית, כמעט תמיד, היו תקופות רבים וכו', שהם עברו לצד היוני, אבל בדרך כלל ישראל היא מדינה ניצית, וארצות הברית הייתה מדינה ניצית למשך תקופה ארוכה, ואז החיבור עם ישראל היה מאוד חזק, והיום אנחנו בעצם רואים שיש את ההתרחקות, ומה שמעניין פה שההתרחקות לא רק מגיעה ממפלגה הדמוקרטית, וזה נורא חשוב, שזה קרה מזמן, זה קרה כמובן עם אובמה כבר, שאובמה אמר, אני לא רוצה כבר יותר להסתבך, ואחת הסיבות שאובמה ניצח, ודיברנו על זה בפרק על אובמה, בכלל שניצח את הילרי קלינטון, בגלל שהוא התנגד חמה בעיראק. אבל עכשיו זה כבר לא רק הדמוקרטים, עכשיו זה כולם באמריקה, אף אחד לא בראש הזה.
אולי בגלל שאנחנו בקליניקה, הם מקליטים, אז כאילו מין קופץ לי דברים מהתת מודע, ואולי אני עוד פעם פותח הסוגריים, אבל נזכרתי, ראיתי את הסרט המטורף הזה של שעשו על דיק צ'ייני, זה באותה תקופה, הסרט. לא?
ברור, דיק צ'ייני הוא הסגן הנשיא של בוש, הוא הניוקון. בוש הוא בעצם אידיוט מטומטם שלא יודע בכלל מה הוא עושה, ודיק צ'ייני הוא הסגן הנשיא הכי חזק בהיסטוריה של ארצות הברית. However, the vice presidency is also defined by the president. You make decisions based on instinct. I am. People always said that. Yeah, yeah. Very different. Very different from your father in that regard. והוא בא מהפנטגון, הוא בא מעבר בתוך מערכת הביטחון האמריקאית, צריך להגיד פה שהוא חבר של אבא של בוש, מי שהיה נשיא, ואבא של בוש היה ראש ה-CIA, אז הם כבר מזמן בתוך הפנטגון, ה-Deep State, מה שנקרא באנגלית, The Military Industrial Complex.
Now, maybe I can handle some of the more mundane jobs, overseeing bureaucracy, managing military energy, foreign policy.
That sounds good.
וזה אנשים כמו דיק צ'ייני שמובילים את המהלך הניצי הזה. הוא הניאוקון מספר אחד. וכל מה שצריך לדעת על דיק צ'ייני, חוץ מזה שפעם בטיול צייד הוא ירה בטעות בפרצוף של מישהו, והבן אדם השני התנצל, אומר, סליחה שהפרצוף שלי... שתבין מי זה דיק צ'ייני. אבל אני אגיד רק שני דברים על דיק צ'ייני. אחד זה שדיק צ'ייני היה, לפני שהוא היה הסגן הנשיא של סוטובורט וה... אדריכל של מלחמת עיראק, הוא היה מנכ״ל של חברת הליברטון, שהיא חברה כזאת ענק, תאגיד ענק אמריקאי, שזה עושה את כל הכסף שלו מכזה חוזים צבאיים וכו', ולא תאמין, לא תאמין מי נהנה מהמלחמה בעיראק, יותר מכמעט כל חברה אחרת, אבל חברת הליברטון. זה דבר אחד, דבר שני שאני אגיד על דיק צ'ייני רק, זה שזה אחלה סרט, הוא כזה... הוא וילן טוב, הוא כזה, כן. יש לו כזה סמרק כזה, אני לא יודע אם פעם ראיתם אותו, הוא אחלה וילן, באמת אחלה וילן.
If we were to come to a different understanding.
Go on.
בקיצור, הימים של דיק צ'ייני נגברו. אני אסיים את הפרק הזה ורק אגיד שדיק צ'ייני, כשהוא עוזב את הבית הלבן ב-2008, אחרי שהוא היה פעמיים סגן נשיא, אחוזי התמיכה שלו, הם בערך 12%, משהו כזה. כלומר, אף אחד לא קונה את האחר הזה יותר. ואני אומר את זה, כי אנחנו התחלנו את הפרק הזה, כשאתה שאלת שאלה מעולה, וזה שטוב, אמריקה תמיד תהיה שם. ואמריקה תמיד תהיה לצידנו, ואמריקה תמיד תבוא וכו'. ויש עדיין הרבה מאוד סיבות לחשוב שזה נכון. היהדות אמריקה, ובכל זאת איזשהו חיבור תרבותי, ואפשר להגיד ערכי, למרות שזה הולך ומתמוסס וכו', וסיבות, ולא דיברנו בכלל על ההייטק, ויש גם דברים טכנולוגיים ודברים שמאוד התחברו, והכלכלה הישראלית וכו', אבל ארצות הברית משתנה, ארצות הברית משתנה, הבדלנות עולה, המאגה מחליף את הניאוקרנס, טראמפ מחליף את צ'ייני, ואנחנו צריכים להבין שיש לזה השלכות גם עלינו.
אז בעיניך, כאילו, מה שקורה עכשיו, המהלך הזה הוא מיותר?
זה הפרק הבא. טוב, אז תודה לאשתי היקרה, טלי, שאפשרה לנו להקליט את הפרק הזה בקליניקה שלה. תודה רבה לדור קומט, המפיק, שואל השאלות הכתובות, שבא לפה ברכב, למרות האזעקות, למרות המלחמה, והביא את כל הציוד שלו והקלטנו פה פרק. אני אלי קוק, תודה כמובן לבית רדיקל, מקווים שהיא תיפתח בקרוב שוב, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תשמרו על עצמכם.
I get along with both. I know both very well, and I want to see him work it out. I want to see him stop. And if I can do anything to help, I will be there.
רדיקל, בית לשם שינוי.
טוב מדי, אבל יותר קשואלי.
אוקיי, רדיקל, בית לשם שינוי.